שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף עין דלת במסכת פסחים. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' בתחילת פרק כיצד צולין, ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שבשני הפרקים הקודמים דיברנו על תהליך השחיטה של קורבן הפסח וזריקת הדם, כלומר כל מה שעושים במקדש עצמו, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, וזה צליית הבשר בשביל לאכול אותו בליל הסדר, ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון והשלישי נעסוק בצליית הפסח, בחלק השני נראה נושא קצת אחר, וזה הכשרת בשר, כלומר להכשיר אותו מהדם שבתוכו. אז החלק הראשון, כיצד צולים את הפסח, נקרא קודם את הפסוקים, כתוב בשמות י' ב' ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, ומצות על המרורים יאכלוהו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו. אלה הפסוקים, ובהתאם לזה אומרת המשנה שאיך צולים את הפסח, לוקחים שיפוד מעץ רימון, כלומר ענף יחסית דק ישר וארוך, ודוחפים אותו מהפה של הכבש עד שהוא יוצא מפי הטבעת, ואז מחזיקים בצד שיצא מפי הטבעת, ובעזרת המקל הזה מעמידים את הכבש בתוך התנור, כלומר לא בשכיבה, כמו שבדרך כלל אולי אנחנו מדמיינים שצולים בשר מעל האש, אלא בעמידה, כשהראש כלפי מטה, כך שאדם יכול לזול החוצה דרך הפתח של הצבא, ככה צולים את הפסח. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים ונראה היום לגבי איזה שני סעיפים. סעיף אחד זה לגבי השיפוד שבו משתמשים. אמרנו שמשתמשים בשיפוד, כלומר במקל, מעץ רימון. ועל זה נשאל, א', למה עץ ולא מתכת? וב', אם כבר עץ, למה דווקא רימון ולא עץ אחר? אז לגבי למה עץ ולא מתכת, האמת היא שזה מחלוקת. המשנה אומרת שצריך דווקא רימון ולא מתכת, אבל רבי יהודה בברייתא אומר שאפשר גם מתכת. ומה המחלוקת? חכמים אומרים שאסור מתכת, כי לדעתם, החלק הפנימי שבתוך הכבש מתחמם, ואז יוצא שהכבש ניצלה לא רק על ידי האש, אלא גם על ידי מתכת עצמה. לעומת זאת רבי יהודה אומר, למה שהוא יתחמם? הרי כמו שבשיפוד עץ, החלק הפנימי שבתוך הכבש לא נשרף, כלומר הוא לא מתחמם כל כך, אז אותו דבר במתכת, לכן אין בעיה. אבל עונים חכמים, יש הבדל, כי מתכת היא מוליכה חום, וממילא החלק של המתכת שנמצא מחוץ לכבש, הוא יתחמם מהאש, וזה הוליך את החום גם לחלק של השיפוד שנמצא בתוך הכבש, ואז כאמור, הכבש יצלה גם מהמתכת ולא רק מהאש, והרי אנחנו צריכים צלי אש, ולא צלי של מתכת. עד כאן, למה לחכמים דווקא עץ ולא מתכת? עכשיו שלב שני, אם כבר עץ, למה דווקא רימון ולא עץ אחר? אומרת הגמרא כי לכל העצים, גם רימון, יש איזושהי לחות בתוך העץ, ובעצים אחרים, הלחות הזו יכולה לצאת החוצה, ואז יוצא שהבשר לא רק ניצלה על ידי האש, אלא גם מתבשל בנוזל, לכן זה אסור. וברימון אין חשש שהלחות תצא, אבל בשאר העצים יש חשש. למה? אז למשל בדקל יש סדקים, והתנה היא חלולה, אז יש בה הרבה נוזל בפנים, וזה יכול לצאת. לאלון, לחרוב ולשקמה יש קשרים, כלומר המקום שבו מתחברים ענפים חדשים, וזה יכול לצאת משם. לכן דווקא רימון שממנו הנוזל לא יצא. עכשיו שואלת הגמרא, הרי גם ברימון יש לנוזל איך לצאת, כי א', לרימון גם יש קשרים, וגם יש את מקום החיתוך, כלומר המקום שבו חתכנו את הענף מהעץ. אז עונה הגמרא, לגבי הקשרים, ברימון הקשרים יותר חלקים, או שלוקחים רימון צעיר שאין לו קשרים, לגבי מקום החיתוך, באמת משתמשים בענף קצת ארוך, כך שדואגים שהחלק של החיתוך יהיה מחוץ לבהמה, כך שהנוזל, גם אם הוא יוצא, לא ייכנס לתוך הכבש. עד כאן סעיף ראשון, למה דווקא רימון ולא מתכת ולא עצים אחרים. סעיף שני זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי מה שכתוב, ראשו על קרעיו ועל קרבו. כלומר, איך צולים את הפסח? אז לפני שדוחפים את השיפוד דרך הגוף של הכבש, כמו שתיארנו, קודם כל מוצאים את כל המעיים, זה מה שנקרא קרבו, וגם חותכים את ארבע הרגליים מהברכיים ומטה, זה מה שנקרא קרעיו, ומן הסתם זה היה בימת חולין, היינו זורקים את כל זה, אבל כאן לא זורקים, אלא ראשו על קרעיו ועל קרבו, צריך לצלות הכל ביחד. איך עושים את זה? איפה שמים את כל מה שהוצאנו? בזה יש מחלוקת במשנה. רבי יוסי הגלילי אומר שמכניסים אותם חזרה לתוך הגוף של הבמה, וכך גם סובר רבי ישמעאל, ואומר שכשהיו צולים את זה ככה, אז כל מה שבפנים היה עושה רעש שנשמע כמו תוך תוך, לכן הוא קרא לזה ככה, זה רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר ששמים את זה על השיפוד עצמו מחוץ לכבס, בצד של הפה, וכך גם אומר רבי טרפון, ולכן הוא קרא לכבס הזה גדי מקולס. מקולס זה מלשון כובע, כי זה נראה כאילו שיש לו כובע מעל הראש, שזה בעצם המעיים והרגליים שלו שצמודים אליו מחוץ לראש על השיפוד. אלה שתי השיטות, ועד כאן עיקר הסעיף הזה. עכשיו רק ממש בסוגריים, עדיין בערך בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שרבי טרפון הזכיר עכשיו את הביטוי גדי מקולס, זה זורק אותנו חזרה למה שלמדנו לפני שלושה שבועות בדף נון ג', וזה שראינו שיש מקומות שאחרי החורבן נהגו לא לאכול בשר צלוי בליל הסדר, כי זה נראה כאילו הוא אוכל קורבן פסח, זה תלוי במנהג המקום, אבל זה כשהוא סתם אוכל בשר צלוי. אבל אם הוא עושה גדי מקולס, כלומר ממש צולה אותו כמו קורבן פסח, ראשו על קרעיו, זה כבר חזל אסרו לכולם, וזה לא תלוי במנהג. ועכשיו שואלת הגמרא, מה זה באמת גדי מקולס? זה דווקא אם הוא עשה הכל הכל על האש בבת אחת. אבל אם הוא לקח אפילו רק איבר אחד, שאותו הוא או הסיר לפני הצליה, או שהוא לא הסיר אותו משאר הכבש, אבל הוא שלק אותו לפני הצליה, כלומר שם אותו במים רותחים, במקרה כזה זה כבר לא גדי מקולס, כי זה כבר לא דומה לקורבן פסח שהכל הכל ניצלה, ולכן זה יהיה מותר, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, בחלק הזה התחלנו לדבר על איך צולים את הפסח, דיברנו על השיפוד שדוחפים דרך הכבש, ודיברנו על ראשו, על קיראה ועל קרבו, ועכשיו שש שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני עוסק בהכשרת בשר, ועוד מעט נראה איך זה קשור למשנה. נקדים שאנחנו יודעים שיש איסור מהתורה לאכול דם, והאיסור הזה כולל גם דם שהיה בלוע באיברים, בתנאי שהוא יצא החוצה. אם אדם נשאר בלוע באיברים, אז אין איסור. לכן, אם אני לוקח בשר חי ורוצה לאכול אותו ככה בלי שום בישול, מספיק שאני אשטוף אותו מבחוץ לוודא שאין עליו דם, ואם יש דם בפנים, זה לא מעניין אותי. כי הדם הזה לא יצא החוצה מהבשר, ולכן הוא מותר ואני יכול לאכול. זה עם הבשר חי, אבל בדרך כלל אנחנו לא אוכלים בשר חי, אלא או מבשלים או צולים, וכאן יש הבדל. אם אני מבשל את הבשר, הבישול מוציא את הדם החוצה אל המים של הבישול, ואז הוא גם שוב נבלע חזרה פנימה, ואז יש איסור לאכול את הבשר הזה. לכן בשביל לפתור את זה, לפני הבישול צריך למלוח את הבשר, זה מוציא את הדם החוצה, שוטפים ואז מבשלים. זה אם אני מבשל. אם אני צולע את הבשר, גם זה מוציא את הדם החוצה, אבל בניגוד לבישול, כאן הדם לא חוזר פנימה, הוא יוצא החוצה ונשרף. ולכן אם אני צולע את הבשר, לא צריך מליחה לפני, כי הדם פשוט יצא. ככה לרוב הראשונים, לרש"י צריך בכל זאת קצת מליחה לפני. בכל אופן, זה ההבדל בין בישול לבין צליעה. זו הקדמה, ועכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. הסעיף הראשון קשור ישירות למשנה, הסעיף השני מובא כאן יותר בדרך אגב. הסעיף ראשון בא רבא ומחדש שמולייתה מותרת. מה זה מולייתה? בשר ממולה. כלומר, אני לוקח גדי, פותח את הבטן, מוציא את מה שבפנים, ואז בפנים אני דוחף איזשהו בשר קטוש אחר, ולא מלכתי, לפחות לא ברצינות, לא את הבשר החיצוני ולא את הפנימי, ואת כל הדבר הזה אני שם על שיפוד וצולע על האש, אומר רבא, זה מותר. כלומר, אין כאן בעיה של דם. למה זה חידוש? כי אביי חולק על זה. הוא אומר, מילא הבשר החיצוני, באמת האש תוציא ממנו את הדם והוא לא יחזור פנימה. אבל הבשר הפנימי, האש תוציא את הדם, ולאן הוא ילך? הוא ילך לבשר החיצוני והוא יבלע שם, לכן זה צריך להיות אסור. זה אביי, אבל רבא סובר לא נכון. כבולעו כך בולטו. כלומר נכון, באמת הדם יצא מהבשר הפנימי ויבלע בחיצוני, אבל אחרי זה הוא ייפלט גם משם, כך שבסוף יצא כל הדם החוצה, ולכן המולייתה הזו מותרת באכילה. אז שוב, רבא מתיר את המולייתה, אביי משמע שהוא אוסר, ואם נדלג לרגע מארבע שורות לפני סוף עמוד א' ועד השליש העליון של עמוד ב', הגמרא מעירה שם שזה לא משנה באיזה צורה שמתי את הכבש כשצליתי אותו עם הראש למעלה או עם הראש למטה. כלומר שרבא מתיר גם עם הראש למעלה, כי אדם לא צריך לזול דרך הצוואר, הוא פשוט יוצא דרך האיברים, ואילו אביי שאוסר, הוא אוסר גם עם הראש למטה, כי לדעתו כאמור אדם כן יבלע בבשר החיצוני, וזה אסור. זו המחלוקת, והגמרא שמסכמת שהלכה כרבא שמותר. עד כאן תיאור מחלוקת, עכשיו נחזור חזרה לסדר הגמרא, אנחנו בארבע שורות לפני סוף עמוד א', וכאן הגמרא מביאה שלושה ניסיונות לעזור לרבא, להוכיח שהוא צודק, ועוד ניסיון לדחות אותו. את הניסיון השלישי ואת הניסיון לדחות אנחנו נראה ביחד, כמו שעוד מעט נראה, בואו נתחיל. אז הניסיון הראשון להוכיח שרבא צודק, זה מהמשנה שלנו, לכן כל הסוגיה הזאת הובא כאן, וזה שבמשנה נזכיר שלפי רבי יוסי הגלילי, איך צולים את הפסח, שמים את הרגליים ואת המעיים בתוך הכבש, ואת כל הדבר הזה צולים ביחד. אז הנה תורה במפורש, שזה מועיל, כמו שרבא אמר, ואני לא חושש פה לדם. זה הסיוע הראשון, אבל הגמרא דוחה, והיא אומרת שבפסח גם אביי מודה שזה מותר, ונסביר את זה לפי התוספות, שאומרת הגמרא, שאומנם אביי אסר את זה, אפילו אם כשאני צולע, אני שם את הצוואר כלפי מטה, זה במולייתה, שלמרות שהצוואר כלפי מטה, קושרים את זה באיזשהו אופן שעדיין קשה לדם קצת לצאת, ולכן הבעיה אוסר אפילו בזה. אבל בקורבן פסח שמים את הצוואר כלפי מטה, והפתח של הצוואר פתוח ומרווח, כך שאדם יכול לצאת בקלות, בזה גם הבעיה מודה שזה מותר, לכן אין מכאן ראיה לרבא, זה הניסיון הראשון. הניסיון השני להוכיח את רבא זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה מברייתא לגבי הלב. הלב הוא גם שריר, שבתוך השריר בלוע דם, כמו בכל שריר, אבל גם יש בתוכו דם מקונס, שהוא לא בלוע בשריר עצמו, אלא הוא בתוך החדרים של הלב. וממילא לכתחילה, לפני שצולים את הלב, צריך קודם לקרוע אותו, לפתוח ולהוציא את הדם המקונס, ורק אז לצלות בשביל להוציא גם את הדם הבלוע. אבל אם הוא לא עשה ככה, אלא הוא קודם צלה בשביל להוציא את הדם הבלוע, ורק אחרי זה פתח בשביל להוציא את הדם המקונס, גם זה בסדר. עכשיו נשאל את השאלה, איך זה בסדר? הרי כשאני צולה, הדם המקונס בפנים מנסה לצאת החוצה, והוא בעצם נבלע בשרירים של הלב, איך זה יכול להיות כשר? אלא מכאן לכאורה ראיה לרבה שכבולעו כך פולטו. כלומר, אמנם חלק מהדם נבלע בשרירים של הלב, אבל הוא לא נשאר שם, הוא ממשיך ונפלט החוצה, לכן זה מותר, כי אין שום דבר שבלוע בשריר עצמו, יש רק דם מכונס בפנים, אותו בדיעבד אני יכול להוציא גם אחרי הצליה, וזה מותר. אז זה עוד ראיה לכאורה לרבה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אומרת, הסיבה שהשריר של הלב לא בולע מהדם המכונס, אולי זה לא בגלל מה שרבה אמר, אלא פשוט כי השריר של הלב הוא יוצא דופן, הוא שריר חלק, והוא פשוט לא בולע, וממילא אין מכאן ראיה לרבה, ולפי זה זה יהיה מותר לא רק בצליה של הלב, אלא אפילו בבישול. כלומר, אם אדם מלך את הלב ושם אותו ככה בתוך סיר, ואחרי זה פתח והוציא את הדם המכונס, זה בסדר, כי הדם המכונס לא נבלע בשרירי הלב, כך לפי חלק מהראשונים, יש בזה מחלוקת אם זה להלכה. בכל אופן, עד כאן הניסיון השני לסייע לרבה שכבולעו כך פולטו, ועכשיו בשורה החמישית בעמוד ב' נעשה שני דברים ביחד, גם נראה את הראיה השלישית בעד רבה, וגם נראה ניסיון להוכיח נגד רבה, ולמה אנחנו רואים אותם ביחד? כי הם בעצם אותו סוג מקרה, וזה מה קורה אם אני לוקח עוף או גוזל ועוטף אותו בבצק, ואז צולה את זה ככה על האש. לכאורה יש כאן בעיה, כי אדם באמת יצא מהגוזל או מהעוף, אבל ייכנס ויבלע בתוך הבצק שעוטף את עוף. אלא אם כן, נאמר כמו רבה שכבולעו כך פולטו, כלומר נכון שהוא ייבלע, אבל הוא ייפלט אחרי זה החוצה, ואז לרבה אין בעיה. וכאן כאמור, יש לנו מצד אחד ראייה על רבה, ומצד שני קושייה על רבה. ראייה היא מזה שרב באמת אכל גוזל כזה, כלומר לכאורה הוא סבר כמו רבה שבאמת כבולעו כך פולטו, ואדם יוצא מהבצק, אבל מצד שני יש קושייה על רבה מזה שרבה אמנם גם אכל עוף כזה, אבל לא בכזו קלות. הוא קודם כל בדק והסתכל שהצבע של הבצק נקי לגמרי ואין בו זכר לדם, ורק אז הוא אכל. ולכאורה, אם הוא היה סובר כמו רבה, הוא היה צריך לאכול חופשי. כי גם אם יש קצת אדום, מן הסתם זה לא דם, כי כבולעו כך פולטו. זו הראיה והקושייה, ועונה הגמרא על שניהם בסופו של דבר, שאין כאן לא ראיה ולא קושייה, אלא פשוט צריך לחלק בין שלושה סוגי קמחים. אם מדובר בקמח רגיל, אז באמת רבה יקל, אפילו שזה קצת אדום, כי הנחה היא שזה לא דם, כי אם היה שם דם הוא כבר נפלט משם, והבא יחמיר, ויאמר שצריך להסתכל טוב על הצבע לראות שאין שם אדום, זה בקמח רגיל. אם מדובר בסמידה, כלומר בקמח סולת שהוא אוורירי במיוחד, אז כאן גם הבא יודע שזה מותר, כי גם אם יבלע שם דם, הוא יצא החוצה בקלות, לכן אין ראיה מזה שרב התיר, כי אולי שם היה מדובר בקמח סולת, ולפי רב בקמח סולת זה מותר, אפילו שאנחנו רואים שזה ממש אדום, עדיין אנחנו מניחים שזה לא דם, אלא הדם יצא משם. אם מדובר בקמח חיוורת, כלומר לבן, שאז בצק קשה במיוחד, בזה גם רע במודל האבאי, שזה בעיה, ויכול להיות שאדם כן נשאר שם בפנים, ולכן צריך להסתכל טוב על הצבע, ולכן רבה יסתכל על הצבע, ואין משם ראיה לאבאי, כי בזה גם רבה מודה. אלה שלושת סוגי הקמחים, ועד כאן השלב הראשון והשני, כלומר ראינו גם את שלושת הראיות לרבה, גם את הניסיון לדחות אותו, ואת כל זה דחינו, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני של השיעור, ראינו את החידוש של רבה כבולעו כך פולטו, ניסינו להוכיח, ניסינו לדחות, דחינו הכל, ועכשיו קצת מתחת לשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני הוא מובא כאן בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו על הכשרת בשר, נראה לגבי זה עוד שני דינים. הדין הראשון זה לגבי צליה על גחלים. עכשיו לפני זה נזכיר, אמרנו שדם שלא יצא אף פעם מהעבר לא מפריע לנו. כל הבעיה זה כשהדם יוצא ואז נבלע חזרה פנימה. לכן לבשל בשר בלי למלוח זה ודאי אסור, כי הדם יוצא ונבלע. לצלות אמרנו שזה מותר, כי הדם יוצא ולא נבלע חזרה, אבל זה לגבי צליה על שיפוד. עכשיו השאלה היא, מה לגבי צליה על גחלים? אז האמת היא שבבשר רגיל גם צליה על גחלים תועיל. השאלה היא למה? רב אח אומר, זה מועיל בדיוק כמו צליה על שיפוד. זה פשוט מוציא את הדם החוצה. אבל רבינה אומר, זה מועיל אבל מסיבה הפוכה. לא כי זה מוציא את הדם החוצה, אלא המגע עם הגחלים מצמק את הבשר וסותם אותו, כך שהוא נועל את הדם בפנים ולכן זה מותר. כי כמו שאמרנו, דם שלא יצא נשאר מותר, ואני יכול לצלות על גחלים ולאכול והדם נשאר בפנים. אז שוב, שני מודים שזה מותר, השאלה היא למה? רב אח אומר שגם צליה על גחלים מוציאה את הדם החוצה, רבינה אומר צליה על גחלים נועלת את הדם בפנים. עכשיו תשאלו, מה נפקא מינה? אם שני מתירים, מה זה משנה למה? זה מאוד משנה. כי כמו שראינו מקודם לגבי הלב, יש בעיה אחת של דם שבלו בלוע בבשר, אבל יש גם איברים שבהם אדם לא רק בלוע בבשר, אלא גם מכונס בבשר. לכן למשל בלב אמרנו שזה לא מספיק לצלות, אלא גם צריך לפתוח אחרי זה ולהוציא את הדם המכונס. אז עכשיו אומרת הגמרא, יש שלושה איברים נוספים שאומנם לא חמורים כמו הלב, שממש צריך לפתוח ולהוציא, אבל גם שם יש כל כך הרבה דם שזה נחשב מכונס ולא בלוע. וזה אומצה, שזה בשר שקיבל מכה כשבהמה הייתה חיה, ואז יש שטף דם, וביצי זכר שיש שם הרבה דם, ומזרקי, שזה הורידים בצוואר. בשלושת הדברים האלו, כיוון שיש דם מכונס, אני לא יכול לומר מצדי שישאר בפנים ולא מפריע לי כל עוד הוא לא יצא החוצה, כי זה לא דם בלוע, זה דם מכונס, אני חייב לדאוג להוציא אותו. אז אם עשיתי צליעה רגילה על שיפוד, זה ודאי מועיל לפי כולם. אגב, בניגוד ללב, ששם אמרנו שכן חייבים בכל מקרה לפתוח, כאן צליעה רגילה מספיקה. לחילופין, אני יכול גם לחתוך את האיבר הזה שתי וערב, ואז למלוח, וזה גם מספיק לפי כולם. המחלוקת תהיה אם לא חתכתי שתי וערב, ולא צליתי על שיפוד, אלא צליתי על גחלים, שלפי רב אחא גם זה יהיה מותר, כי כאמור גחלים הם גם כן שואבים את הדם החוצה, כמו צליעה על שיפוד, אבל רבינה יאמר שזה אסור, כי לדעתו הגחלים לא מוציאים את הדם מהבשר, אלא סותמים את הבשר, וממילא הדם יישאר בפנים, וכיוון שזה דם מכונס ולא בלוע, אם הוא נשאר בפנים, הוא אסור. זה דין ראשון, המחלוקת בין רבינה לרב אחא לגבי צליעה על גחלים. דין שני, 8 שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי חומץ. שימו לב שאנחנו מסבירים את זה לפי התוספות, לא לפי רשי. באתר ובחוברת, בערת שוליים, הסברנו גם את רשי. בכל אופן, לפי תוספות, הגמרא מדברת כאן על עוד שיטה להכשיר את הבשר, וזה, שוב פעם, כמו רבינה לגבי הגחלים, במקום לנסות להוציא את הדם החוצה, פשוט לנעול אותו בפנים. איך נועלים אותו? אז רבינה כאמור אמר שזה מה שגחלים עושים, עכשיו הגמרא אומרת שזה גם מה שחומץ עושה. כלומר, אם תובלים את הבשר בחומץ, לקצת זמן, זה כביכול נועל את הבשר, והדם כבר לא יצא החוצה. אבל זה דווקא כששמנו את הבשר לקצת זמן בחומץ. אם שמנו יותר מדי זמן, אז הפעולה מתהפכת וזה דווקא מוציא את הדם החוצה, ואז גם החומץ יאסר וגם הבשר יאסר, כי הדם יוצא ואז חוזר ונבלע בבשר. עכשיו, איך נדע אם עבר מספיק זמן או לא? פשוט מסתכלים על הצבע, וזה מה שאומרת הגמרא, שאם החומץ אסמי, כלומר נהיה אדום, אז זה אומר שעבר כבר יותר מדי זמן והדם יצא החוצה והכל אסור. אם החומץ לא אסמי, זה אומר שהדם לא יצא החוצה והבשר כמובן מותר. מה לגבי החומץ עצמו? אז גם כאן יש עוד מחלוקת בין רב אחא לרבינה. ושוב רב אחא מקל, הוא אומר שכיוון שאדם לא יצא, אז הכל מותר, גם הבשר, גם החומץ. רבינה מחמיר ואומר, נכון, הבשר מותר, כי אנחנו מניחים שאדם ננעל בפנים, אבל בכל זאת, מן הסתם קצת כן יצא החוצה, לא מספיק בשביל שיחזור ויבלע בבשר, אבל כן מספיק בשביל לאסור את החומץ, לכן אמנם הבשר מותר, אבל החומץ בכל מקרה יהיה אסור. זו המחלוקת, שוב, אם החומץ העדים הכל אסור, אם הוא לא העדים, הבשר מותר, לגבי החומץ יש מחלוקת. ועכשיו, 4 שורות לפני סוף עמוד ב', אומר מר בר המימר לרב אשי, שני דברים שאבא שלו המימר היה עושה, אחד לכולה, אחד לחומרה. אחד לכולה זה שהוא נהג כמו רב אחא שהחומץ עצמו אם הוא לא הסמיק הוא מותר והוא היה שותה את החומץ הזה, זה לכולה. לחומרה זה שהוא אומר שכשעושים את הטריק הזה של החומץ לא משתמשים פעמיים באותו חומץ, כי אחרי הפעם הראשונה החומץ מאבד מהכוח שלו, והגמרא מסבירה שזה יותר חלש מאשר סתם חומץ שמראש היה חלש, שבו כן אפשר להשתמש, אבל חומץ משומש אי אפשר, ובזה הגענו לשורה השנייה בדף הבא. בזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי הכשרת בשר, ראינו כמה שיטות, מליחה, צליעה על שיפוד, צליעה על גחלים, צימות בחומץ, ועכשיו ממש לסיום בשורה השנייה בדף הבא, נעבור לחלק השלישי, האחרון והקצר של השיעור, שהוא מחזיר אותנו שוב לענייני צליעת הפסח. אמרנו מקודם שצולים את הפסח דווקא על מקל של רימון, ולא על שיפוד ממתכת, ואז המשנה משיכה ואומרת שגם לא על האסקלה, שעוד שנייה נסביר מה זה, ומיד אחרי זה אומרת המשנה, אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל, שאמר לתבי עבדו שכן יצלה על האסקלה. אז איך זה מסתדר? שנייה אחת אתה אומר שאסור על ההשכלה, פתאום אחרי זה אומרים שמותר. מסמירה הגמרא, זה תלוי באיזה ההשכלה מדובר. אם זה ההשכלה, שזה בעצם רשת ברזל, כמו מנגלים של ימינו, אז מותר לצלות מעל זאת הפסח, רק נדגיש שלרוב הראשונים, הכוונה היא לא שהוא שם את הבשר בצורה שזה ייגע ברשת, אלא כל הבשר הוא בשיפוד באוויר. פשוט יש רשת מחוררת שמפרידה בין האש לבין הבשר, אבל עדיין הבשר באוויר, בזה מותר, וזה מה שרבן גמליאל עשה. לעומת זאת, אם זה ההשכלה שהיא אטומה, כלומר יש איזושהי פלטת מתכת שמבדילה בין האש לבין הבשר, זה אסור. זה היה החלק השלישי, ובזה הגענו לשורה השישית בדף הבא. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק בדין צליעת הפסח, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שצולים את הפסח על ידי זה שדוחפים שיפוד מהפה של הפסח ועד פי הטבעת, ראשו על כרעב, וראינו על זה שני דיונים. דיון אחד, למה משתמשים דווקא בשיפוד מרימון? אמרנו מתכת לא, כי המתכת מתחממת, ואז נחשב שזה נצלה מהמתכת ולא רק מהאש. כך לחכמים, רבי יהודה מתיר. ולמה דווקא רימון ולא עצים אחרים? כי בעצים אחרים יש נוזל שיכול לצאת. הסברנו למה ברימון הנוזל לא יצא. זה לגבי השיפוד רימון. דיון שני על זה היה לגבי ראשו על קרעיו ועל קרבו, איפה שמים את הקרעיים ואת הקרביים, לרבי יוסי הגלילי ולרבי ישמעאל שמים בתוך הבמה, לרבי עקיבא שמים על השיפוד מבחוץ בצד של הפה, וזה מה שנקרא גדי מקולס. ואגב, זה נזכרנו בדף נון ג' שראינו שחכמים אסרו אחרי החורבן לעשות גדי מקולס בליל הסדר, כי זה דומה לקורבן, ואמרנו שזה דווקא כשזה ממש כולו צלוי ביחד ראשו על קרעיו, אבל אם איבר אחד לא, אז זה לא גדי מקולס וזה מותר. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו נושא אחר לגמרי, וזה איסור אכילת דם. הקדמנו שדם שנשאר בלוע באיברים עקרונית מותר, אבל אם מבשלים הוא יוצא ונבלע, לכן אסור, לכן לפני בישול צריך קודם לעשות מליחה. אבל אם צולים, אז לא צריך מליחה, כי הצליה עצמה מוציאה את הדם והוא לא נבלע חזרה פנימה. זה באופן כללי. אחרי זה ראינו איזה שני סעיפים. סעיף אחד זה חידוש של רבה שמולייתה מותרת, כלומר בשר ממולה בתוך בשר אחר שאני צולה הכל ביחד, ואני לא חושש שהדם מהבשר הפנימי יצא החוצה אמנם, אבל ייבלע בחיצוני, כי אנחנו אומרים כבולעו כך פולטו והוא יוצא גם משם, זה רבה, ביי חולק. ניסינו להוכיח את רבה מהמשנה שלנו, של רבי יוסי גלילי, זה בדיוק מה שעושים, שמים את ראשו וקרעיו בתוך הכבש וצולים הכל ביחד, אבל דחינו שם זה מותר גם לאביי, כי כשצולים, צולים את זה עם הפה למטה והצוואר פתוח לרווחה, ולכן הדם יכול לצאת בקלות, לכן אין כאן ראיה לרבה. ניסינו להוכיח את רבה גם מהדין של הלב ומהדין של רב שאכל גוזל עטוף בבצק, שגם שם צולים ולא חוששים שדם יצא ויבלע בבשר של הלב או בבצק, אבל דחינו שהלב זה מיוחד כי הוא חלק והוא לא בולע, וגם הבצק זה מיוחד אבל מכיוון הפוך, כי הוא אוורירי מאוד, וגם אם הדם יעבור שם הוא מיד יצא החוצה, לכן גם בזה הבאי מודה, לכן אין כאן ראיה לרבה. ניסינו אחרי זה לדחות את רבה ממקרה דומה לעוף שעטוף בבצק, רק שהפעם ראינו שרבה דווקא קצת נזהר מזה, וענינו בסוף שיש שלוש סוגי בצק. אם זה בצק מסתם קמח, אז מותר, כי באמת לפי רבה אדם יוצא החוצה, אפילו שזה קצת אדום, זה לא דם. אם זה סולת, כמו שאמרנו, אז ודאי שאדם יצא החוצה, ואז אפילו אם זה מאוד אדום, זה מותר. אם זה קמח לבן, שזה בצק קשה במיוחד, אז באמת אדם כן יכול להתקע שם, ולכן זה מותר רק אם רואים שזה צלול לגמרי. זה היה הסעיף ראשון, שהוא קשור למשנה, כי ניסינו להוכיח מהמשנה לטובת רבה. בסעיף השני דיברנו על עוד שני דינים בהכשרת בשר, אחד זה צליה על גבי גחלים ולא על שיפוד, שגם זה מועיל, אבל יש מחלוקת למה, לפי רב אחא זה כמו צליה על שיפוד, זה מוציא את הדם, לפי רב אינא זה דווקא מצמית את הדם, זה משאיר אותו בפנים ולכן זה מותר, והנפקא מינא תהיה לגבי אומצה, בשר שקיבל מכה ויש לו איזשהו שטף דם, או ביצי זכר, או מזרקה שזה הורידים, ששם לא מספיק להוציא את הדם שבלוע, אלא גם יש שם דם מכונס, וחייבים לדאוג שהוא יצא, אי אפשר להסתפק במצמת צמית, ולכן לפי רב אחא צליה על גחלים כן תועיל, אבל לפי רבינה היא לא תועיל, כי הדם נשאר בפנים ולא יוצא, זה דין אחד. דין שני זה עוד שיטה לעשות מצמת צמית, כלומר להשאיר את הדם בפנים, וזה לשים לקצת זמן בחומץ. איך אני יודע שזה קצת זמן? אם החומץ לא נהיה אדום. אם הוא נהיה אדום, אז כבר הכל אסור. אם הוא לא נהיה אדום, אז הבשר מותר. לגבי החומץ, רב אחא מתיר גם אותו. רבינה אוסר, כי אולי בכל זאת יצא קצת דם, ולגבי זה ראינו שהמימר הקל כמו רב אחא ושתה את החומץ הזה, אבל מצד שני יש לו גם חומרה, לא משתמשים באותו חומץ פעמיים, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי חזרה לצליית הפסח, אם אני רוצה לצלות אותו אפילו באוויר מעל אסקלה, אז תלוי. אם זה אסקלה שזה כמו רשת של מנגל שימנו, אז מותר, כי יש רווחים. אם זה פלטת מתכת אטומה, אז אסור. כל טוב.